לפחות אצלנו באוטובוס אנחנו דיברנו על יהושע בן נון, שהוא זה שמחליף את משה רבנו. כידוע לנו, משה רבנו מת בהר נבו מול יריחו, בצד השני של הירדן. משה רבנו הוליך אותנו במדבר 40 שנה, פסח, יציאת מצרים. לא זכה למה שאנחנו זוכים לו. משה רבנו משאת נפשו הייתה לעבור את הירדן הנה, לא זכה, ואנחנו זוכים. קודם כל צריך להבין את גודל הזכות שנפלה בידינו. יהושע בן נון מחליף אותו, עוברים את הירדן, והעם עלה מן הירדן בעשור לחודש הראשון, למחרת ברית מילה, שלושה ימים, י"ד ניסן, קורבן פסח, ובמשך שבעת הימים שאחרי זה, אבן עזרא שמונה ימים, כובשים את יריחו. יריחו נכבשת פלוס מינוס שביעי של פסח, דעות אחרות, יוסף בן מתתיהו דעה אחת, הירושלמי דעה אחרת, כולם סבורים שזה בשבת. הנה אנחנו נמצאים גם במקום וגם בזמן. עדיין לא דיברנו על המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. יריחו נמצאת שם 3-4 קילומטר מפה, אנחנו נמצאים כאן במקום אחר, על הגבעה שמולנו, איפה שהאנטנה, היה יישוב שגלש למטה אל המדרונות, חלק מהשרידים שלו, הכביש שלא נסענו בו, הכביש בסלילה שלו חסף, והיישוב הגיע עד לכאן, ליתר דיוק, עד המעיינות שנמצאים שם. אנחנו נמצאים כאן בבית כנסת שהוא מאוחר למה שאני קורא עכשיו בספר יהושע. יהושע פרק ט"ז, ויצא הגורל לבני יוסף מירדן יריחו וכולי, שבט יוסף נמצא מכאן בצפונה, אפרים ומנשה מכאן בדרומה, שבט בנימין. אני קורא רק פסוק אחד, וירד מינוחה עטרות ונערתה ופגע ביריחו ויצא הירדן. גם הגבול בגדול בין שבטי יוסף, הווה אומר אפרים ומנשה, יורד מההר, מגיע למקום שנקרא אתרות, סימן שאלה גדול איפה זה אתרות, כנראה באזור של האוג'ה, מגיע למקום הזה שנקרא נערן, ממשיך הלאה ליריחו ויוצא חזרה ויוצא אל הירדן. וכאן למעשה אנחנו נמצאים במפגש של שלושה שבטים, בנימין בדרום, יוסף שמחולק לאפרים ומנשה כאן, אם תרצו אנחנו לא רחוקים מהירדן, בירדן יש לנו שבט נוסף והוא שבט גד, ראובן נמצא דרומה יותר, מנשה נמצא צפונה יותר. וזה פחות או יותר ההזכרה הראשונה של המקום הזה שנקרא נערה או נערת או נערן בתנ"ך. תרשו לי לדלג הרבה מאוד שנים קדימה. אלישע מרפא את המים ביריחו, ולכן המעיין שליד יריחו נקרא מעיין אלישע. הוא מרפא את המים בצורה מאוד מעניינת, לפי מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אנחנו מכירים את זה גם ממשה רבנו. צלוחית מלח, אולי מים המלח, ואת המלח הוא זורק למים המקולקלים, ועל ידי המלח המים נרפאים והם טובים לשתיית בני אדם. זוכרים את המים במרה, ויורהו השם עץ, אומרים חז"ל שזה ארדוף והוא רעיל, הקדוש ברוך הוא עושה נס בתוך נס. אותו דבר כאן, וכשהוא גומר את ענייניו שם ביריחו, אלישע, הוא עולה לבית אל, ובדרך נערים קטנים יצאו מן העיר. נערים קטנים זה נערים קטנים, אבל חז"ל מדייקים ושואלים, או נערים או קטנים. לפי הגדרה של חז"ל, קטן זה עד גיל 12.5-13, נער 12.5-13.5, ואחרי זה איש. גם אצל הבנות זה כך, רק זה 11.5-12.5, או נער או קטן, או נערים או קטנים. חז"ל נותנים כמה תשובות, אחת התשובות, קטנים מנערן, נערים קטנים. מי שגדל בתל אביב נקרא תל אביבי, מי שגר בירושלים נקרא ירושלמי, מי שגר בנערן נקרא נערי. אם זה חבורה כזאת, נערים קטנים. והם אומרים לו, עלי קרח, עלי קרח. סליחה, כך מדברים לנביא? אתם יודעים מה? אליהו הנביא איש בעל שיער. אז אלישע נראה כמוני, כמונו. זה קרח? ואתם יודעים מה? היה קרח. אז מה? אומרים חז"ל, קרח שהקרחת עלינו את פרנסתנו. עד עכשיו כשהמים ביריחו היו מקולקלים, אנחנו, הילדים הקטנים, היינו רצים הנה לנערן, למעיין, שואבים את המים פה, מוכרים את המים. אתה באת, ריפאת את המעיין, הקרחת עלינו את פרנסתנו. התשובה של אלישע היא תשובה, אתם רוצים להרוויח מזה שהמים רעים והעיר משקלת? העיר, המים, הורגים את הילדים? אז אתם רוצים להרוויח כסף על חשבונם? לא, לא, לא. טובת הכלל, לרפא את המים. ולכן אתם, אם יש לכם את החשבונות הקטנים שלכם, אומרים חז"ל, נערים קטנים, קטנים מנערן. הזכרה שנייה של המקום נערן, שנדחה בגמרא שם. פעם שלישית, ציווה השם ליעקב סביבה בצריו, פסוק במגילת איכה. על הפסוק הזה אומרים חז"ל דבר מאוד מעניין, כמין טבריה לסוסיתא, כמין יריחו לנערן. ציווה השם ליעקב סביבה בצריו, יריחו, עיר נוצרית, עיר נוכרית, עיר שלא נותנת ליהודים להיכנס לשם, בשונה מנערן, שאנחנו מדברים על עיר יהודית. אני מדגיש, הפסוק הוא פסוק הוא באחס, סוף בית ראשון, המדרש הוא מדרש שלאחר חורבן בית שני, מהשלישית, רביעית, חמישית. וכאן אנחנו מגיעים למקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. העיר נערן הקדומה הייתה כאן מסביב, העיר נערן של ספר יהושע, העיר נערן של בית ראשון הגבולות, יותר מאוחר העיר נערן של בית שני, ואנחנו מדברים על העיר נערן שלאחר חורבן בית שני. ארנה, תסלח לי, אני מציג את הדברים קצת אחרת. יושבים ביריחו נוצרים. הנוצרים האלה מייחסים קדושה ליריחו משתי סיבות עיקריות. אחת, יריחו נזכרת בתנ"ך. כל מה שבתנ"ך מקודש להם. לא מחייב אותם, אבל מקודש להם. והסיבה השנייה שיריחו מקודשת להם זה הסיפורים שלהם, שכרגע לא ניגע בהם. הם לא נותנים ליהודים להיכנס פנימה. אתם רוצים לחיות את החיים שלכם? בבקשה, לא איתנו, בעיר אחרת. היהודים מתרכזים כאן בנערן, ומקיים כאן חיי קהילה יהודים מפותחים. פתח סוגריים חברים, יבוא שלב, ומהמדבר יגיעו הערבים, המוסלמים, והם יכבשו את האזור, והם יבואו ויגידו ליהודים, אתם למה אתם חיים לבד? בואו תחיו איתנו, בואו תעזרו לנו. חברים יקרים, כשהמוסלמים כובשים את יריחו והם בונים ארמון ענק, ארמון הישם, הם מזמינים את היהודים שיעזרו להם בבנייה, בארמון הישם מצאנו לוח חרס, האלף בית העברי, ומתחתיו האלף בית הערבי. זאת אומרת, נוצר קשר, רוצים שיתוף. אבל אם אנחנו חוזרים אחורה, בשלב הנוצרי, ביריחו יש נוצרים, אין יהודים, יהודים גרים גם. יותר מאוחר, יהודים גרים גם ביריחו, ואני חושב שמהשלב ההוא, בית הכנסת ביריחו. אני חושב שזו תקופה אחת מאוחרת יותר, נעזוב את הוויכוח. מה יש לנו כאן? מכיוון שאנחנו מדברים על בית כנסת מלפני 1500 שנה, שני דברים. קודם כל לא נכנסים לבית כנסת סתם ככה, אלא אומרים פסוק או שניים. פסוק אחד כבר קראנו, מי שרוצה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כל זה למי שסבור שכל מה שאני אומר זה לא דברי תורה. שניים, אם אנחנו מדברים על בית כנסת מלפני 1500 שנה, כל אבן ואבן יש לה משקל סגולי כאן, כולל האבנים של השוליים, האבנים הלבנות. ולכן הבקשה הגדולה היא שרק המדריכים ייכנסו פנימה, וגם אנחנו לא על הפסיפס אלא בשטחים איכשהו שמנסים לשמור על העסק. בית כנסת שהתפללו אבותינו לפני 1500 שנה, מה יש לנו כאן בבית הכנסת? קודם כל אפשר לראות בעיניים שאנחנו מדברים על מבנה גדול, חלק משוחזר, הכניסה הראשית הייתה כאן, שני טורי עמודים, הבסיסים החדשים האלה, חדשים, ממלחמת העולם הראשונה, גם מלחמת העולם הראשונה זה כבר 100 שנה. הבסיסים החדשים האלה עומדים על בסיסים קדומים, למי שלא שם לב. והבסיסים האלה, העמודים שהיו כאן, מחלקים את המבנה לשלושה אולמות. אולם תווך ושתי סתראות, שני אולמות צדדיים. בזיליקה, למי שהיה בשומרוני הטוב, אותו עיקרון לאבדיל גם אצל הנוצרים. כאן יש לנו רצפת פסיפס מתחת לחול, ורצפת הפסיפס הזאת מאוד פשוטה, איתורים גיאומטריים, מאוד מאוד לא מרשים, 1500 שנה, אבל לא מרשים. אותו דבר בצד הזה, איתורים גיאומטריים, לא מי יודע מה, אבל 1500 שנה. נקודה קטנה שחשוב לזכור, מהאולם הקטן הזה היו מדרגות לחדר ששלושת החברים האלה נמצאים שם. אולי החזיקו שם את ספרי התורה, ואולי יותר מאוחר בנו ארון קודש, ואולי מכאן עלו לאיזושהי קומה למעלה. לא הייתי אומר עזרת נשים, סימן שאלה גדול. מה יש לנו כאן במרכז? קודם כל כניסה ראשית גדולה מכובדת, איפה ששתכן עומדות הייתה מנורה של שבעה קנים. איפה התרשים?
זה מסתובב.
תרים למעלה, כולם יראו. יפה מאוד. מי חזרה לאריה, תעמוד על הזה, כמו במה נשתנה, תראה לכולם. יפה מאוד. מנורה שבעה קנים. מנורה של שבעה קנים זה לא כנסייה. מנורה שבעה קנים זה בית כנסת, כאן הייתה המנורה. הדומיניקנים שחפרו כאן את בית הכנסת, תקחו את המנורה הזאת, היא נמצאת היום בירושלים אצל הדומיניקנים. הולכים עוד צעד פנימה, פה היה קיר, כאן היה פתח גדול של האולם הגדול, בשונה משני הפתחים הקטנים שהיו בצדדים, שני צבעים, שתי איילות, כי היה תערוב נפשי על אפיקי מים, אולי כבר בתקופה קדומה זה נהרס ותקנו את זה. עכשיו אנחנו נכנסים פנימה. מה יש לנו כאן? יש כאן משטח גדול, זה נקרא שטיח. שטיח אחד, איתורים גיאומטריים, פה ושם אפשר לראות שרידים של בעלי חיים. אין לכם ברירה אלא להאמין לי, תקתקו בית הכנסת בנערן בגוגל, יעלו לכם הדברים. ואז אפשר לראות סלסלה עם פירות, קרן של יעל, איזשהו תרנגול, ציפור, משהו כזה, ועוד הרבה כאלה, רגליים של ציפורים, כל מיני צמחים שבשלב מסוים, או בשלב הנוצרי, ששם היו נוצרים ופה יהודים, או בשלב המוסלמי, מישהו לא מצא חן בעיניו הציורים. הרי כתוב, לא תעשה לך פסל בכל תמונה. ולכן הוא עקר את אבני פסיפס שמציירות דמויות, והחזיר את אותם אבני פסיפס לאותו מקום, כי הפסיפס היה יפה. אבל שלא יהיו בהם דוגמאות. זה מה שנקרא איקונופלסטיקה. לקחת את האיקונות, מה שנקרא בעברית של ימינו אייקונים, לקחת את הדמויות, את הציורים, ולנפץ אותם, לקלקל אותם. אנחנו מכירים את זה כאן, פה יש לנו אפילו כלוב עם ציפור בכלוב. זוכרים? דוגמה שאנחנו מכירים מהרבה מאוד מקומות. כל הסיפור הזה יש לנו בהרבה מאוד מקומות. עדיין לא ראינו שום דבר יהודי חוץ ממנורת שבעת הקנים. אנחנו הולכים שטיח אחד פנימה. קודם כל כתוב בעברית סרטן, עם הרגליים של הסרטן תלי. מה יש לנו כאן? לא מצליח לקרוא.
בתולה.
בצורו של דבר גלגל מזלות. השמות של המזלות, לא החודשים, של המזלות כתובים בעברית עם ציורים. עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה החמורה. פה במרכז שני גלגלים, מרכבה, דמות עם קרניים,
שמש,
מה שנקרא בעברית שמש, או ליתר דיוק אל השמש בתרבות הביזנטית, בתרבות של אותה תקופה. וכאן הבן שואל, לא מה נשתנה, אל השמש גלגל מזלות בתוך בית כנסת? ואולי שבו אתה טועה, ואנחנו מדברים על בית כנסת פורמי, יש דעות כאלה, ואולי זה לא בית כנסת אלא בית פרטי של יהודי עשיר, ואולי סתם ככה. אני חושב שזה בית כנסת. תגידו לי, מה אנחנו עושים כשפסח יוצא מוקדם מדי? השעורה עוד לא אביב, והרי כתוב בתורה שמור את חודש האביב. מה אנחנו עושים? אנחנו מעברים את השנה. בשתי מילים, הלוח היהודי מורכב מלוח ירח, לוח לבנה, 12 חודשים. מזלות, יש מזל לישראל, אין מזל לישראל וכו' וכו'. וגם התחשבות בשמש. 306 ימים, 365 ימים, שמור את חודש האביב קשור. ומי אתה שייך ילד? חברים, זה דור הלכה. לבנינו ובבנותינו. רק לא על הקצפס, אם לא אכפה. אני חוזר חדרה הנה, גלגל המזלות שכולל בתוכו בפינות גם את ארבע עונות השנה, ארבע התקופות, ארבע עונות השנה, חמה ולבנה, לוח השנה שלנו בנוי השילוב של הדברים. הלוח המוסלמי בנוי רק הלוח לבנה, אין שמש. הלוח הכללי, מה שנקרא, בנוי רק על החמה. תאמינו לי, אני לא מבין למה מחלקים את זה ל-12 חודשים, בני 30 יום, לכאורה, מיותר לגמרי. אלא אם כן הם הקשיבו קצת וקיבלו את זה מימי קודם. אפרופו מימי קודם, שבת קודשך ואהבה ורצון הנחלתנו. מגיעים הנוצרים, כתוב בתורה, התורה מקודשת להם, אבל השבת תפוסה, מה הם עושים? יום ראשון, מגיעים המוסלמים, השבת תפוסה, מה הם עושים? יום שישי. מרתק בצורה בלתי רגילה.
מדינת ישראל, כל השלושה.
מדינת ישראל, כל השלושה, שלושה ימים שעובדים, וכל האחרים לא. כן. פעם מישהו הציע לבן גוריון לעבור לשבוע עבודה של חמישה ימים, בן גוריון אמר לו, בוא נתחיל באחד. חברים, אני חוזר הנה. אותיות בעברית, מנורה של שבעה קנים, אנחנו מדברים על בית כנסת. כמובן שהיום זה לא היה עובר והיינו מתווכחים. אתם שמים לב באיזה שפה אנחנו מתווכחים? דתיים וחילונים, שמאל וימין, כל הוויכוחים שיש לנו, לא יאומן, לא יאומן, מסימני הגאולה מתווכחים בעברית. רק בפלמ"ח היו נותנים פקודה בעברית, כולם הבינו. בשאר היחידות היית צריך לתרגם, ולפעמים לתרגם ולתרגם. ברשותכם אני עובר לשטיח השלישי, שהוא השטיח החשוב. מעט מאוד נשאר, אבל אפשר לראות את הדלתות של ארון הקודש, ארון הקודש? האם הוא מסמל את ארון הקודש שעמד כאן? האם הוא נראה אחרת ממנו אותו דבר? או שארון הקודש, ארון הקודש, וזה מסמל את ארון הברית? מסמל, לא חייב להיות בדיוק. האם היה כאן בכלל ארון קודש, או שלא היה ארון קודש, הספרים היו מונחים איפה שמונחים, וכשהיה צריך לקרוא בתורה, כמה פעמים בשבוע? רק ארבע. שבת בבוקר, שבת במנחה, שני וחמישי. אין צורך שספרי התורה יהיו כאן. איך אומרת המשנה? שכחו להביא מבעוד יום. משנה כזאת שאומרת, יש לי בעיה, שכחתי להביא ספר תורה לבית כנסת לפני שבת ואין עירוב, זה שאלה שלא יכולה לצוץ היום. למה? בספרי התורה בבית כנסת. מתי יכולה לצוץ שאלה כזאת? בספרי התורה לא בבית כנסת. נשמרים אצל הגבאי בבית, אצל העשיר בבית, בחדר ליד. אז אולי לא היה כאן בכלל ארון קודש? אם שמתם לב, אין לנו בימה. איפה קוראים בתורה?
לשולחן.
חוץ מזה, שבתענית ציבור מוציאים תיבה שעליה קוראים בתורה, חוץ מהחזן, לרחובה של עיר. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על מתקן קבוע כמו שיש לנו היום, אלא אנחנו מדברים על מה שהיה נשמר אצל התימנים עד הקמת המדינה. זאת אומרת, איזה מתקן נייד כזה. אני חוזר הנה, חברים. ארון קודש אולי מסמל את ארון הברית. רגליים של אריה, זנב של אריה, מצד אחד, כנראה היה גם מצד שני. מה יש שם בציור, אריה? מה יש? שתי מנורות שהיו כאן, ובכל אחת מהמנורות תלוי נר שמן מתחתיהם. את החלק התחתון של נר השמן כאן אפשר לראות פה. הייתה כאן מנורה גדולה. וחוץ מזה, מה כתוב שם? דניאל? איפה הוא נעלם לי אריאל? אריאל?
דניאל, כן.
מה עוד כתוב? דניאל? דניאל כתוב. כתוב דניאל. דלת נון ו...
יוד
א'. דלת נון יוד א' ודניאל. זאת אומרת, היה לי כאן ציור של אריה שאני רואה חלק ממנו. אריה נוסף, כתוב למעלה דניאל, בשבילי זה מספיק. בשביל האמן זה מספיק. ברור לכולם שאנחנו מדברים על... לא רק דניאל בגובה הריות. אנחנו מדברים על החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא עם כולנו. מי שענה על אברהם בהר המוריה, מי שענה על יצחק סגנון שנקד על גבי המזבח, אתמול הדרכתי בשלו, נוסח הספרדי, מי שענה לאלי ברמה, מי שענה לדניאל, בגובה הריות, מופיע לנו גם בעברית, הפיוט הזה, הבקשה הזאת מופיעה גם בערבית. בסופו של דבר אנחנו מדברים על בית כנסת, לפני 1500 שנה, קהילה שכולה יהודית. 9 כתובות בארמית התגלו כאן. 9 כתובות בארמית. כל הכתובות, כתובות פרטיות. אני. פנחס, פנחס הכהן, רבקה איתת פנחס, או איתתה דה פנחס, פלוני שתרם כמה אגורות, אלמוני שתרם קצת יותר, בית כנסת שרבוי סמלים יהודים מצד אחד, ואומנות כמו שמקובל אצל הגויים בכל המקומות האחרים. אני מודה לארנה על המאמצים. פעם הבאה אני מקווה שיצליח וניכנס לשם. אני בטוח שיצליח, כמו בפעמים הקודמות, ונצליח להיכנס לבית הכנסת בתוך יריחו. כמה מילים על בית הכנסת בתוך יריחו. בית הכנסת בתוך יריחו, אין דמויות של בעלי חיים, אין סרטן, אין אריה, אין ציפורים. בית הכנסת ביריחו יש גלגל, בתוך הגלגל יש מנורה של שבעה קנים, שופר, לולב, לולב פסול, אבל ברור שזה לולב, יש הרבה מאוד עלים, נוצן לבבות, ויש כתובת כללית מאוד, שלום על מי? שלום על ישראל. יש עוד כתובת בכניסה, לא כאן, בבית הכנסת שם, שמדבר על הצדיקים, ומי שיודע את שמותם, וכל אנשי הקהילה, אין שם לא דמויות, לא בעלי, לא דמויות אדם ולא בעלי חיים, ואין שם כתובות פרטיות. תשאלו אותי, אנחנו מדברים על תקופה אחרת. אחרי שהמוסלמים כובשים את האזור, היהודים מרשים להם להיכנס תוך יריחו, הם בונים את בית הכנסת שם, הם בונים אותו, האיתורים מתאימים לתקופה. אין דמויות, אין ציורים, גם אנשים לא באים ואומרים אני, אלא אנחנו. חברים, אני מסיים פה בשתי מילים. קודם כל, אפשר לעבור על מקום שהתפללו אבותינו ולא התפללתי? אמנון! אמנון? אמנון איננו, אז אני מציע שאנחנו נתפלל פה מנחה. זה אחד. שניים, אני מבטר על מקומי בתור שליח ציבור, מי שיזכה להיות פה שליח ציבור הוא זכות גדולה. אחד, שניים, נא לא להיכנס לפסיפס, כי גם זה מעט שנשאר לנו, ובואו נזכור כולנו. כרגע אנחנו באיזושהי בעיה, יריחו, נתנו את השליטה בה וכו' וכו'. מחרתיים, אולי מחר, היום אם בקולו תשמעו, אנחנו נחזור לשם. אף אחד לא מבטיח שזה יהיה קל. הבעיה הגדולה מתחילה אצל היהודים, ההמשך מתגלגל לגויים, אבל בעזרתו יתברך נגיע לשם. תרשו לי עוד משפט אחד על גילוי המקום. אנחנו מפללים מנחה פה. תודיע לצבא, אל תבקש, אמנון, תודיע לצבא שאנחנו מפללים פה מנחה, רבע שעה ואז אנחנו זזים. רבע שעה זה מנחה של אשכנזים, קצרה, בלי כל התוספות. איך גילו את המקום? מלחמת העולם הראשונה, האנגלים מגיעים לכאן, הגדוד העברי יגיע יותר מאוחר והוא יהיה באזור, אבל הסיפור הזה לא קשור לגדוד העברי. פגז אל הטורקים, פגז טורקי הנה, פגז אל הטורקים, פגז טורקי הנה, פגז נופל, מגלה רצפת פסיפס, חלק קטן. אחרי המלחמה האנגלים נותנים לדומיניקנים, חופרים, מגלים, מתעדים, לוקחים את מה שלוקחים, את המנורה למשל, ומכסים הכל באדמה. מלחמת ששת הימים, מלחמת ששת הימים זה 50 שנה אחרי מלחמת העולם. מלחמת העולם פה היא ב-1917, אנחנו מדברים על ששת הימים 67, ב-68 יחידה צבאית מקבלת הוראה להכשיר כאן את המקום להקים איזה מחנה אוהלים כזה קטן לקראת שבת. הסיפור העממי זה שהרס"ר אומר למישהו לחפור בור של מטר על מטר על מטר בעומק מטר, ככה מדברים הרס"רים, והוא מגלה למטה את רצפת הפסיפס. זה סיפור שסיפרה אחת המדריכות פעם בבית ספר שדה עופרה, ואז אחד החברים שעמד שם, נתן דוד מבת ים, הולך צעד אחד קדימה ואומר, סליחה גברת, אני האיש. לא מטר על מטר על מטר בעומק מטר, אלא אנחנו קיבלנו הוראה להחשיב את השטח, אני דופק את היתד של האוהל, אוהל סיירים, נתקע ברצפה, באבן פסיפס, מזיז טיפה, מנסה לתקוע, נתקע באבן נוספת, הולך מטר הצידה, נתקע עוד פעם, מזיז את הכל, חתיכה של רצפת פסיפס, עצרו את העבודה, העבירו 100 מטר הצידה, בנו את המעל שהיום הבננות, הודיעו אחרי זה לקמת הפסיכולוגיה שהתחיל להיווצר אז, ומאז גילו את העניין, וזה נמצא. אני עוצר בנקודה הזאת, תנסו לרכוש את הספר הזה, יספר לכם את כל הסיפור הרבה יותר טוב ממני, יריחו היהודית לדורותיה, הסיפור על גילוי בית הכנסת, מופיע בחוברת אחרת, שנקראת השומרון במלחמת העולם הראשונה. אני מתנצל שהספקתי כמה דברים, אני מודה יעל, ועוד כמה אנשים עסקו גם כן בעניין הזה.